השבת אנחנו נקרא פרשת בהר, שבמוקד שלה מצד אחד עומד, מתחיל בשמיטה, אבל האמת שעיקרה זה היובל, שכן בעקבות פרשת היובל התורה מגלגלת את תהליך ההידרדרות הכלכלית של אדם, שאחד הגורמים שעומדים כרקע לעצור את השלבים האלה של ההידרדרות, אלו דיני היובל. נכון, גולה של שדות ביובל, הדינים השונים, איזה בית חוזר, ומסתיים במחירה לעבד. חז"ל הצביעו בכמה מקומות שיש מחלוקת איך לפרש את הממרה, אבל הביטוי שנאמר בשמיטת כספים, בדברים, הביטוי שאומר שמות, איך זה הולך שמה? שתי שמיטות הכתוב מדבר, נו, בדברים. זה דבר השמיטה שמות, כן, תודה. שבשתי שמיטות הכתוב מדבר, בזמן ששמיטה קרקעות נוהגת, שמיטת כספים נוהגת. בזמן שאין שמיטת קרקעות נוהגת, אין שמיטת כספים נוהגת. כאן החלקו הראשוני, מהי שמיטת קרקעות? כן, יש פרשו שהכוונה לשביעית, אבל בירושלמי ברור, וכך גם מפרש את זה רבנו תם, וגם הרמב״ם כך מפרש את זה, שהכוונה ליובל, שבשמיטת קרקעות הם מפרשים שאין הכוונה לא לעבוד את השדות, אלא שהשדות חוזרות לבעלים. והשאלה שאני רוצה בקצרה להסביר אותו, זה מה הקשר שהם מצאו בין שמיטת כספים לבין יובל דווקא. מה יש בין שני המוסדות האלה שהופכים אותם לאחד? ודומני שההסבר הוא מאוד פשוט ומאוד יסודי, שקוראים פשוט את הפרשה שלנו ורואים את המהלך שהיא מתארת. הרי כבר רש"י העיר על הפרשה שלנו שהסדר של התיאור של מכירת הדברים הוא מתאר הידרדרות כלכלית של אדם ואת האופן שבו הוא מנסה להשיג לעצמו כסף. זה מתחיל במחירה של רכוש שיש לו, כשהוא מתחיל ברכישה של השדה, זה עובר למחירה של הבית, לאחר מכן אין לו מה למכור, אז הוא מוכר, לא, הוא לוקח הלוואה, ורק כשגם זה כבר נגמר לו, אז הוא מוכר את עצמו. כן, זה תהליך של הידרדרות. יש לנו דרך אגב בתורה עוד תהליך של הידרדרות כלכלית, שהיא דווקא לא מתאימה לגמרי למה שכתוב בפרשת השבוע שלנו, וזה בפרשת ויגש, שיש שם תיאור של המצרים, שגם הם מידרדרים כלכלית, וכשהם מוכרים, הם מלימים שם את כל הרכוש, כן, כמו כשהם מוכרים את כל הרכוש, זה לא לגמרי ב... הסדר שם, מישהו זוכר אותו? אני אסתכל במחשב, אין לי בעיה. שיהיה פה סתם חומש בחדר הזה, כן? בסדר, אם מצאתי. כן, אז אני קורא לכם, התיאור של ההידרדרות הכלכלית שם זה שקודם כל הם נגמר להם כל הכסף, ואז הם מוכרים את בעלי החיים שלהם, הבו לי מקניכם. אחרי שהם גורמים למכור את בעלי החיים, הם באים ומורים, אין לנו בלתי גבייתנו ואדמתנו. כן, כלומר, יש שם תיאור שהם מתחילים בכלי העבודה, אבל זה האמת, זה גם בחזל פה. וכי תמכור ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך. הרי יש פה, אתם יודעים, שאלה אדירה. חזל אומרים שאין הונאה בקרקעות, אבל מה לכאורה מתואר? איפה דיני הונאה כתובים? בקרקעות, כן? וזה כבר דיקו שאין דיני הונאה בקרקעות, אבל האיסור של הונאה ודאי יש. שאף אחד לא יחשוב שמותר לרמות, אבל יש שם רמז גם למחירת מטלטלין. אבל המצרים מבחינתם, ברגע שנשאר רק גבייה ואדמה, הסיפור נגמר. כלומר, אין שם את המדרג הזה שיש אצלנו, אבל בכל אופן, המדרג הזה הוא מאוד מאוד בולט בפרשה. אנחנו בעצם רואים שהשלב האחד לפני העבדות הוא הלוואה. זה מה שאנחנו רואים. למה הוא השלב האחד האחרון לפני העבדות? אז את זה אנחנו יכולים גם לדעת ממקומות במקרא, הבולט שלהם בממלכים, ממלכים ב' פרק ד', הסיפור שם עם, עם אלישע, שהיה מקובל באותו זמן, שאדם שלא פורע חוב, אז מוכרים אותו לעבד. בעצם המשמעות של הדבר הוא, שמי שמגיע לשלב של שהוא לווה כסף, הוא עומד בפני סכנה של מכירה לעבדות, שהוא השלב הבא. מה בעצם באה שמיטת כספים סליחה? נכון, מה בעצם שמיטת כספים באה למנוע? שמיטת כספים, בוא נסביר גם קצת את הרציונל שלה. שמיטת כספים היא לכאורה, היא לא אומרת שלא צריך לפרוע חובות ושאנשים צריכים ככה לוותר על כספם. כן? הדרך הברורה להבין את הרציונל של שמיטת כספים הוא להבין שהלווים המקראיים הם לא אנשים שלוקחים הלוואה של 2 מיליון דולר כדי לפתוח עסק, אלא מדובר על, לא, זה לא הלוואה עסקית. זה אנשים, לא על מישהו שלקח הלוואה שקוד מכונית, כן? זה לא אשראי. זה אנשים שלוקחים הלוואה משום שאין להם. שאין להם. זה גם הרקע לאיסור ריבית. כלומר, כשההלוואה היא לאדם שאין לו, אם גם תוסיף עליו את הריבית, הוא לעולם לא יפרע את זה. כלומר, איסור ריבית הוא בקונטקסט של דיני צדקה. גם שמיטת כספים הוא בקונטקסט דומה. מדובר באנשים שהם בקריסה כלכלית. מעילה, זה מעורר, אין לו זמן לדון בזה, שהקשר ההלוואות הוא כבר עסקי וכלכלי, איך להתייחס לזה? אני יכול רק לומר שהיום, בתפיסה הפשוטה של רוב הבריאות, או כל הבריאות, אנשים ודאי לא רואים פסול בלקיחת ריבית, זה מתאים לחשיבה כלכלית. אם אני יכול להזכיר את האוטו שלי ואת הבית שלי, למה אני לא יכול להזכיר את הכסף שלי? סיפור קצר, אח שלי הוא רב בקהילה, במונצי, קהילה חרדית, שהוא גר, הוא היה גר די רחוק מהקהילה, והוא רוצה לקנות בית שהוא קרוב יותר לבית הכנסת, אבל היות ואותו בית היה צריך לעבור שיפוצים, הוא לא יכול להיכנס אליו מיד, היה צריך לקנות אותו ועדיין לא להיכנס, אז הוא רצה קצת לחכות עם מכירת הבית הישן, אז הוא רצה לקחת הלוואה כדי לקנות הבית החדש, אפילו שהוא מוכר את הישן. אז אחד מחברי הקהילה שהוא מאוד עשיר, הציע לו הלוואה, והוא ביקש מהרב שלו ריבית. עכשיו, אני לא נכנס לשאלות הלכתיות, אבל ברור שזה היה מובן מאליו בשבילו. מה שאני רק אומר הוא, ששמיטת כספים היא בזיקה להשמטת החובות, היא בעצם באה בדומה ליובל לעצור את
שיעבוד.
את העבדות, בדיוק, היא באה לעצור את השיעבוד. כי אם השלב הבא אחרי הלוואה הוא עבדות, אז השמיטת הכספים בעצם היא צריך לראות אותה לא כגורמת לעשירים לאבד את כספם, אלא כמצילה אנשים מעבדות. במובן הזה היא מהווה סוג של מיני יובל. פעם ב-50 שנה התורה אומרת מחזירים את העבדים, ופעם בשבע שנים התורה אומרת אנחנו נותנים לאנשים את האפשרות להשתחרר מהכוח הזה שאולי ימכור אותם לעבדים. טוב, יאללה טוב, מה יראה? כן, מה?